שלום. אחת הטרגדיות הנוראות ביותר בתנ״ך, אם לא הנוראה מכולם, היא סיפורה של בת יפתח. אנחנו קוראים בספר שופטים בפרק י' על יפתח הגלעדי שיוצא להילחם בראש יושבי גלעד כנגד בני עמון. ולפני שהוא יוצא למלחמה הוא נודר נדר. וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם ועליתי עולה. והוא יוצא למלחמה וזוכה בניצחון גדול. אבל כשהוא חוזר הביתה, עטור תהילה, הוא נחרד לגלות שמי שיוצא לקראתו מפתח הבית, הוא לא אחר מאשר ביתו היחידה. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. ויקיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, אחרי היחרתני, והתאית באוכריי. ואנוכי פציתי פי אל השם, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על הערים ואבקע על בתולי, אנוכי ורעותי, ויאמר לכי. וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על הערים, ואם מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותאי חוק בישראל. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל, לתנות לבת יפתח הגלעדי 4 ימים בשנה. באמת פרשייה איומה ונוראה עם סוף מר. והפרשה הזאת מעוררת כמה שאלות. הראשונה היא, אותו נדר שנדר יפתח בטרם צאתו לקרב נגד בני עמון. האם זה לגיטימי בכלל לנדור נדר שכזה? לעשות מעין עסקה עם אלוקים. אם תיתן לי לנצח במלחמה, אני אתן לך ככה וככה. אנחנו יודעים שילדים עושים לפעמים עסקים עם הקדוש ברוך הוא, תעזור לי במבחן בחשבון ואני אהיה ילד טוב כל השבוע, אני אלך להתפלל בבית כנסת. האם באמת מותר לעשות דבר כזה? לעשות עסק עם ריבונו של עולם? שאלה השנייה, גם אם נניח שכן, ומותר לעשות עסקה שכזאת ולנדור כזה נדר, האם יש זכות לבן אדם לנדור כאשר זה לא נוגע רק לחיים שלו, אלא לחיים של מישהו אחר? כמו בסיפור שלנו, גם אם אותו מישהו אחר, זה הבן או הבת שלו. האם יש לבן אדם זכות לנדור דבר שנוגע לבנו, לביתו? שאלה שלישית, מה עבר לפתח בראש כשהוא נדר את הנדר? מי הוא חשב שהולך לצאת מהבית שלו, שאותו הולך להקריב עכשיו קורבן לאלוקים? ואולי שאלת מיליון הדולר, מה באמת היה בפועל? האם הפסוקים רוצים להגיד לנו שיפתח הלך והרג את ביתו? האם הוא באמת עמד והקריב אותה לאלוקים? או שאולי היה שם משהו אחר בסוף? שאלה נוספת היא, למה בת יפתח לא התנגדה? איך היא מקבלת בכזה שוויון נפש את הרצון להקריב אותה? בן אדם תמיד נבק על החיים שלו, יש לו איזה רצון להישרדות, ופה היא, טוב, אתה נדרת, אתה לא יכול להפר, אז תקריב אותי. וגם אם הבת לא אמרה שום דבר, אבל איפה היו כל האנשים האחרים? איפה הייתה אמא שלה? איפה השכנים? איפה חכמי ישראל? למה אף אחד לא עוצר אותו לפני שהוא עושה את זה? עד כאן השאלות. ובואו ננסה לענות עליהם לפי הסדר. נתחיל מהשאלה הראשונה, שאלת הנדר. האם נדר טרם קרב לעשות מין עסקה כזאת עם ריבונו של עולם היא דבר לגיטימי? אנחנו מוצאים תקדימים לזה בתנ״ך. רואים בספר במדבר כפה אלף, כשבני ישראל יוצאים להילחם נגד הכנעני מלך ארד, הם אומרים לפני כן כך, וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת עריהם. נודרים שאם הם יצליחו בקרב, הם ייקחו את כל השלל ויקדישו אותו להשם. אנחנו רואים גם שחנה שמתפללת להשם בשילו לזכות לבן, היא נודרת נדר ואומרת, השם צבאות, אם ראות תראה בוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. גם כאן רואים מעין התנאיה כזאת עם לוקים, אם תיתן לי בן, אני אקדיש אותו לך, שיעבוד אותך כל הימים. העיקרון שעומד מאחורי זה, זה שבן אדם רוצה לבטא שהניצחון פה שאני משתוקק עליו, זה לא רק בשביל האינטרסים האישיים שלי, והראיה שאת כל מה שאני אזכה בו אני מוכן להקדיש לך כמתנה. אם כך, ונדר שכזה הוא דבר לגיטימי, יוצא שהבעיה במה שעשה יפתח זה לא בעצם הנדר, אלא בתוכן שלו. חז"ל במדרש אומרים כך, באותה שעה שנדר יפתח, כעס עליו הקדוש ברוך הוא. אמר, אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל יקריבהו לפניי, זימן לו הקדוש ברוך הוא את ביתו. כלומר, הבא בתוכן של הנדר, מי שיצא אני אקריב אותו, כשיכול להיות שיצא דבר שאי אפשר להקריב אותו, כלב, חזיר. אז למה בעצם מתכוון יפתח כשהוא נדר? מה, הוא לא חשב שיכול לקרות דבר כזה? ופשטות נראה שהוא תאר לעצמו שיצא איזשהו בעל חיים גדי שבאמת אפשר להקריב אותו. ולכן הוא כל כך נחרד לראות שיוצאת פתאום הבת שלו, ביתו היחידה. אבל אני שואלת השאלה, האם על טעות כזאת, על חוסר זהירות מסוג כזה, מגיע ליפתח עונש כל כך חמור לאבד את ביתו היחידה? בגלל שהוא לא מספיק חשב מראש בחשבן שעשוי לצאת משהו שאי אפשר להקריב אותו? מגיע כזה עונש חמור? נראה פשוט לא פרופורציונלי למה שהוא עשה. שמעתי פעם לפני שנים הרצאה מפרופסור בן סימון, שאלה תיאוריה מעניינת. אני מציע אותה לפניכם, כל אחד יחשוב אם נראה לו או לא. והוא טען שם שיפתח הילה בדעתו שעשוי לצאת בן אדם לקראתו. ואף על פי כן הוא חשב, אם יצא בן אדם, אני אקריב אותו. למה לחשוב שיצא בן אדם? כיוון שהיה מקובל, ואנחנו רואים את זה במקומות נוספים בתנ"ך, שלקראת מי שמנצח בקרב, יוצאים אנשים כדי לברך. למשל, כשאותם 12 אלף גיבורים מנצחים במלחמת מדיין, שם כשבני ישראל היו במדבר, משה והנשיאים יוצאים לקראתם לברכם לשלום. דוגמה נוספת זה אותם אנשים ששרו לדוד ושאול שחוזרים מהניצחון על הפלישתים, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. אמר פרופסור בן סימון, יפתח, אלא מדעתו שיצא כנראה אחד מהמשרתים, אולי מנהל משק ביתו לברכו, ושובו מנצח מן המלחמה. והוא חשב שהוא יקריב אותו לאות תודה להשם. מה פתאום להקריב קורבן אדם? כי התופעה הזאת הייתה מקובלת בימים ההם. בעמים, התופעה מאוד מצויה שאנשים היו מקריבים, לפעמים אפילו את ילדיהם. קורבן אדם מבטא מסירות נפש עמוקה לאלוקים, וגם יפתח הושפע מאותם רוחות, וזה מה שהוא תכנן לעשות. ובתור עונש אמרו לו, אתה רוצה להקריב קורבן אדם? בדרך שאדם רוצה לך מוליכים אותו, תקבל קורבן אדם. אבל עוד איזה אדם? הבת שלך. אם כך, וזה היתרון של ההסבר הזה, מובן באמת מה פתאום מגיע ליפתח כזה עונש. אבל חז"ל לא עלו אופציה כזאת. הם הבינו שבאמת הוא חשב שיצא מישהו שאפשר להקריב אותו, תלה או גדי, כבש, והוא לא חשב על ההשלכות שאולי יצא משהו אחר. אבל אם כך למה מגיע לעונש כל כך חמור, אז כאן אני רוצה להציע אפשרות אחרת. זה קצת מזכיר את הסיפור של קין. שני הילדים הראשונים בעולם, קין ואבל, באים להקריב קורבן לאלוקים. ריבונו של עולם מקבל את קורבנו של הבל, אבל דוחה את קורבנו של קין. וקין זועם, כועס מאוד. בסופו של הדבר זה מתגלגל עד לכדי זה שהוא גם רוצח את אחיו. המפרשים מתלבטים הרבה, למה התקבל קורבנו של הבל ולא התקבל קורבנו של קין? הרבה ניסו למצוא את ההבדל בפער שהיה בין הקורבנות. בעוד שהבל הביא מבחורות צונו וחלביהם, קין הביא מפרי האדמה והבינו מן הגרוע שבאדמה, מהפירות הברר, הלא טובים. כיוון שכך ברור שלא התקבל קורבנו. אבל הרב קוק בספר אורות אומר תשובה אחרת. הסיבה שהקורבן לא התקבל היא לא מתחילה מהבדל בקורבן, אלא היא מתחילה קודם כל מהבדל בבן אדם שמקריב אותו. זה אפילו מדויק במה שהתורה אומרת, וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. כלומר, קודם כל זה מתחיל מהבן אדם, ממילא, אולי גם בקורבן פחות טוב, ממילא הקורבן גם לא מתקבל. מה ההבדל בבן אדם? ההבדל הוא שהבן אדם הזה קין, זה הטיפוס שעוד כמה דקות ילך וירצח את אח שלו, את אחיו היחיד, הוא לא ישאל את החנוניו ויהרוג אותו בלי להניד עפעף. מה אתם יכולים להגיד על בן אדם כזה? בן אדם שמסוגל להרוג את אחיו היחיד בלי רחמים. איזה רשעות, איזה אכזריות יש בליבו. ברור שבן אדם כזה, אלוקים לא רוצה אותו. ברור שהוא גם לא יקבל את הקורבן שלו. אולי אותו דבר אפשר גם להגיד על יפתח. יפתח מתגלה בפסוקים הבאים כבן אדם שמסוגל ללכת ולעשות מעשה היום ונורא של רצח של עשרות אלפים מבני שבט אפרים, כשהם באו בטענות, למה לא קראת גם לנו להילחם? הוא יוצא ושוחט עשרות אלפים מהם על מעבורות הירדן. האכזריות של המעשה הזה מתחדדת בעיקר כשאנחנו משווים את זה למה שקרה אצל גדעון, שקרה לו מקרה דומה, ששוב הוא יוצא להילחם, ושבט אפרים מערערים עליו, והוא מפייס אותם, הלא טוב, עולה לא אפרים עם ציר אביעזר, ומשקיט את הריב. יפתח יוצא פה ושוחט עשרות אלפים מבני ישראל, כי יצאו כנגדו, כי פגעו בכבודו. יכול להיות שבן אדם כזה באמת מגיע לו שיקרה מה שיקרה, ובתור עונש ביתו תצא לקראתו. וכאן אני רוצה לגעת בשאלה, והיא אולי שאלת מיליון הדולר, אבל מה קרה באמת בסוף? התנ"ך באמת רוצה להגיד לנו שיפתח הקריב את ביתו, הוא באמת הרג, שחט אותה קורבן להשם? המפרשים נחלקו מה היה הקיום של הנדר של יפתח. הכתוב השאיר את זה אולי בכוונה בצורה מעומעמת ואמר, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש ותהי חוק בישראל. מה לא כתוב פה? לא כתוב פה שהוא באמת הקריב אותה. כתוב שהוא קיים את הנדר שלו. ויש כאלה מן המפרשים שמסבירים שבאמת מראש הנדר לא היה בהכרח להקריב, להעלות אותה להשם. כך אומרים הרד"ק, הרלב"ג, הרמב"ן בשם אבן עזרא, המלבי"ם, אברבנאל, המצודות ואחרים. מצודת דוד כותב, הפרישה מבני אדם לשבת בדודה עוסקת בעבודת השם. המלבי"ם כותב, בזה עשה לה נדרו במה שלא ידע איש ונשארה צרורה עגונה עד מותה. כלומר, קיום הנדר לא היה שהוא הרג אותה, אלא שהיא הופרשה. להיות בודדה, סגורה באיזה בית, עובדת השם, מתפללת, לא ניסית לאיש לעולם. יש הסבירו שמראש כשהוא נדר, זה גם מה שהיה מונח במילים שלו, והיה לה השם ועליתי הוא עולה, הוו כאן זה לא וו החיבור, אלא וו של או. ואז יפתח עשה כאן נדר מותנה, כלומר, אם באמת יצא כאן משהו שאפשר להקריב אותו, והיה לה השם. סליחה. אם באמת יצא דבר שאי אפשר להקריב אותו, כמו בן אדם, והיה לה השם, הוא יהיה מוקדש לעבודת השם. אם יצא דבר שאפשר להקריב אותו, כמו כבש או טלה, ועליתי הוא עולה, שהתברר שיצא הבת שלו, קיום הנדר היה בזה שהיא הושארה להיות פרושה, בודדה, רווקה, ועובדת השם בדד בדד. אבל הרמב"ן דוחה בתקיפות את ההסבר הזה, הוא אומר, ואלה דברי רוח, כי נדר שיהיה לשם אינו שיהיה פרוש, אבל יהיה כמו שמואל, שאמרה אמו ונתתיו להשם, והיה משרת בבית השם, לא פרוש. ואם הדבר כן, והייתה ביתו הבוכה על בתוליה וראותיה עמה כזונות לקלס את נן, וחז ושלום שיחוק בישראל לתנות לבת יפתח ארבעת ימים בשנה, מפני שלא ניסית לבעל והייתה עובדת את השם בתארה. אם היא יושבת בודדה, מוקדשת לעבודת השם, בגלל זה צריך לעשות כזה בכי? גם חז"ל הבינו שבאמת מה שהיה כאן זה הדבר האיום ונורא, שבת יפתח הוקרבה קורבן להשם. קיום הנדר כפשוטו. אלא שיש מחלוקת מעניינת בין האמוראים, האם באמת הייתה מראש משמעות לכל הנדר של יפתח, או שבכלל הייתה פה טעות אחת גדולה. רבי יוחנן אומר, אדם שנודר נדר על דבר שאי אפשר להקריב אותו בכלל. למשל, לוקח איזה בהמת מאה ואומר שהיא מוקדשת להיות קורבן להשם. רבי יוחנן אומר, במקרה כזה, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לשלם את דמיה. כמה שהיא הייתה שווה לתת את הכסף הזה להקדש. ריש לקיש אומר, במקרה כזה אפילו כסף הוא לא חייב, חסר משמעות. כיוון שאי אפשר להקריב להשם, נמצא שכל מה שאמרת אין לו תוקף, ולך הביתה. לפי זה, בעצם כל הנדר של יפתח חסר משמעות, ואז לדין המחמיר של רבי יוחנן הוא צריך לתת את תמועתה באופן כספי, לפי ריש לקיש אפילו את זה לא היה צריך. אבל יותר מזה, הרי גם אם נגיד שהיה פה נדר שתפס, אבל תגידו, הרי ביהדות יש מושג שקוראים לו התרת נדרים. אי אפשר פה להפר את הנדר הזה? אנחנו מכירים תקדים אחר של נדר שאופר, כששאול המלך יוצא להילחם נגד פלישתים ואומר, כדי לזרז את הלוחמים שכולם יהיו מסורים לקרב עד תום, אף אחד לא תואם שום דבר עד הערב. יונתן שלא היה נוכח בעת אותה השבעה, טעם מן הדבש, ושאול רוצה להורגו בעקבות זאת. ובסופו של דבר, ויפדו העם את יונתן ולא מת. כך מספר לנו ספר שמואל. ואומר שאמרה שיתירו לו את הנדר. לא נתנו לשאול לקיים את זה, והתירו את הנדר שלו. למה אפשר את אותו דבר לעשות אצל בת יפתח? המדרש שואל את זה במילים האלו ואומר, ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו? הרי היה באותם הימים בישראל יהודי גדול, תלמיד חכם, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. האם הוא לא יכול לבוא ליפתח ולהגיד לו, הנדר שלך אולי צריך להתיר כך וכך, אולי פשוט להגיד לו שזה לא תקף בכלל? למה הוא לא אמר לו שום דבר? התשובה שהמדרש עונה על זה היא תשובה איומה ונוראה, ולצערנו יש לה גם הקשרים אקטואליים. אלא פנחס אמר, הוא צריך לי, ואני אלך אצלו. ויפתח אמר, אני ראש קציני ישראל, ואני אלך לי אצל פנחס. היו פה שני אנשים שכל אחד מהם, כך אומר המדרש, מה שעניין אותו זה היה הכבוד שלו. היה פה את הרמטכ"ל מצד אחד, אני הושעתי את ישראל במלחמה, שהוא יבוא אליי. והיה פה את הרב הראשי מצד שני, שאומר, הרי הוא זה שצריך שאני אתיר לו את הנדר, שהוא יבוא אליי. בין זה לזה עבדה הנערה היא, הוא לא הלך אליו, הוא לא הלך אליו, והנערה המסכנה הזאת נפלה פה בין הכיסאות ומתה. זהו שאומרים הבריות, וכאן מביא המקדש איזה פתגם עממי, בין המיילדת ליולדת הלך בין האהובה. המיילדת אומרת ליולדת, תדחפי, היולדת אומרת לה, תמשכי, והתינוק מת באמצע, כי כל אחד נתן לשני לעשות את העבודה. אומר המדרש, שניהם נענשו בדמיה של הנערה. יפתח מת בנשילת איברים, בכל מקום שהיה הולך בו היה איבר נישול ממנו והיו קוברים אותו שם, זהו שכתוב ויקבר בערי גלעד, כלומר איזושהי מחלה נוראה של נשירת איברים, פנחס נתלה ממנו רוח הקודש. אבל אחרי כל זה אני רוצה להעיר פה הערה נוספת. יש עוד סיבה שבגללה אותו נדר שנדר יפתח חסר משמעות, אותו נדר שנדר יפתח הוא חסר משמעות, והיא שבן אדם יכול לנדור נדרים שנוגעים לעצמו, אבל אין לו זכות לנדור בדברים שנוגעים למישהו אחר. אתה לא יכול כשמעלים אותך בשמחת תורה לבית הכנסת, להגיד, כשעושים את המשבח, רב עזרא ויעקב הוא מברך את משה שעלה לתורה בעבור, אז אתה לא יכול להגיד בעבור שדוד יתרום שבת הבאה קידוש. אתה רוצה לתרום קידוש, תתרום קידוש. אתה רוצה לתרום לבית כנסת, תתרום. אבל אתה לא יכול להגיד, אני עליתי לתורה בעבור שהוא יתרום. הוא רוצה לתרום שיתרום, אתה לא יכול לנדור בשבילו. וגם אם אותו אחד זה הבן שלך, הילדים הם לא בבעלות של ההורים שלהם, שהם יכולים לקבוע בשבילה. לפתח לא הייתה שום זכות לקבוע, לנדור במשהו שיקבע לך הבת שלו. היית יכול להגיד לו, אבא, אתה לא יכול להגיד לי שאני אהיה פרושה, אני לא אתחתן, אני אמות בגלל שאתה נדרת, אין לך זכות על החיים שלי. הדבר הזה הוא רק מעצים את הטרגדיה לחשוב כמה טעויות היו פה אחת אחרי השנייה, פשוט שרשרת של טעויות, כשבסופם מתה פה נערה חפה מפשע. הדמות פה של יפתח שעולה מתוך הסיפור הזה היא דמות קשה. הכוח הגדול של יפתח זה בפה שלו, אנחנו רואים איזה מסע ומתן הוא מנהל פה עם אנשי גלעד, רואים איזה שיחה הייתה לו עם מלך בני עמון, ממש דיפלומטיה במיטבה. אבל כשהיה צריך לדבר למען הבת שלו, כשהיו לו חודשיים שלמים להתיר את הנדר, לבוא, לדבר, לפעול כדי להציל את החיים שלה, הוא לא עשה את זה. הוא רק היה יכול להגיד לה מילה אחת, לכי. כי באמת אצל האיש הזה מאוד בולט המניע האישי, הוא מאוד דואג לתפקיד שלו בכל המסע ומתן שלו עם בני עמון. כשבני אפרים קצת פוגעים בכבוד שלו, הוא יוצא למסע של הרג ומחסל אותם. ובן אדם הזה לא מסוכל להשפיל את הכבוד שלו כדי לגשת לפנחס שיתיר לו את הנדר. אולי לזה התכוונו חז"ל כשאמרו שיפתח היה אחד מקלי עולם. כן, יחד עם זה, בנם זה נבחר להניג את ישראל ולהיות שליח, אבל במישור האישי רואים פה שיש פגמים גדולים בהתנהלות שלו. למה החכמים, למה העם לא עצרו אותו מלבצע את הנדר? יכול להיות כי פשוט פחדו ממנו. הבן אדם הזה היה בן אדם תקיף. ראיתם מה הוא עושה לבני אפרים. יכול להיות שפשוט פחדו להסתבך איתו. אבל אני רוצה לגעת לקראת סיום בעוד נקודה מעניינת. והיא אותה נערה, ביתו של יפתח. תגידו, איך קראו לה? אין לה שם, נכון? ואולי זה לא סתם, כי באמת הנערה הזאת לא מבטאת פה את העמדה, את האישיות, את האמירה שלה. היא מתבטלת כלפי אביה, היא רק מצדיקה את מה שהוא אומר. היא רק משלימה עם הגורל שלה ופשוט מבקשת איזושהי ערכה קטנה של זמן, אבל היא לא מנסה להתקומם כדי להציל את החיים שלה. וזו תגובה מדהימה, כי בדרך כלל אדם נאבק כדי להציל את החיים שלו. היא פשוט מקבלת את זה בשוויון נפש. מה שמעניין זה שבילקוט שמעוני, חז"ל מביאים איזשהו דו שיח שלא כתוב בפסוקים בכלל. וכתוב שם כך, אמרה לו ביתו, אבי, שמה כתיב בתורה שיקריבו נפשות בניהם על גבי המזבח? ולא כתיב אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. מן הבהמה ולא מן בני אדם. כלומר, היא באה למדנית, מתווכחת, אומרת לו, כתוב בתורה שמקריבים קורבנות מבעלי חיים, לא מבני אדם. אמר לה, ביתי, נדרתי והיה יוצא. טוב, את צודקת, אבל מה לעשות? אני נדרתי שמי שיצא אותו אני מקריב. אמרה לו, יעקב הבינו שנדר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. ונתן לו הקדוש ברוך הוא 12 שבטים. אז לפי זה הוא צריך לתת עשר עשרנו, עשירית מהם. מה זה אומר? 1.2 ילד, לא? שמה הקריב אחד מהם? ולא עוד הלוחנה כשהיא נודרת ואומרת, נותתי לה שם כולם מחייב. שמה הקריבה את בנה לקדוש ברוך הוא? כל הדברים האלה אמרה לו ולא שמע עליה. אמרה לו, אני חני ואלך אצל בית דין, שם אחד מהם ימצא פתח לדבריה. ועוד ועוד. עכשיו, מה שמעניין במדרש המרתק הזה שמביאים חז"ל, שאין לזה זכר בפסוקים. כי בפסוקים היא מתנהגת כל כך הפוך מזה. היא הולכת כצון לטבח, היא מקבלת בשוויון נפש את מה שהוא אומר, משלימה עם גורלה ולא אומרת אף מילה. היא לא מתקוממת, היא לא מתווכחת. יכול להיות שמה שחז"ל מתארים פה זה איזושהי דמות דמיונית שהם בנו במו ידיהם כדי לבטא את העמדה היהודית האמיתית שהפוכה כל כך ממה שקרה בפועל, שכל כך שונה מאיך שיפתח התנהג ואיך שהבת שלו התנהגה. בעצם חז"ל מכניסים בפה שלה את מה שהיא הייתה צריכה לומר ולא אמרה. וכאן אני רוצה לעבור לנקודה האחרונה, והיא, מה יחס היהדות לנושא של קורבנות אדם? בדתות אחרות זה דבר מאוד מקובל, שאנשים באמת מתוך מסירות נפש טוטלית לאל, הולכים ומקריבים את היקר להם מכל, את פרי בטנם. איך היהדות מסתכלת על דבר כזה? ישנה עוד פרשייה אחת בתורה שמזכירה ממש את העניין הזה, וזאת עקדת יצחק. אברהם מצטווה ללכת ולקחת את בנו היחיד האהוב ולהעלות אותו לעולה. ואז רגע לפני שהוא מבצע זה והמאכלת בידו מופיע מלאך מן השמיים ואומר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה וכולי וכולי. ובעצם המסר המרכזי של עקדת יצחק הוא בא להגיד לנו, אל תשלח ידך אל הנער, היהדות היא נגד קורבנות אדם. אדם צריך להיות מוכן להקדיש את החיים שלו להשם, להתמסר בכל כולו, בכל כוחותיו, למען ריבונו של עולם. במקרים מסוימים, כשהחיים יעמדו למול דברים מאוד חמורים, יכול להיות שצריך למסור את החיים בפועל. אבל למעשה, בחיי היומיום, הדרך הרגילה היא לא למות, אלא לחיות. וחי בהם ולא שימות בהם. אנחנו מצטווים בחיינו בעיקר לחיות על קידוש השם ולא למות בגלל זה. אולי זה ההבדל מן האדם לבהמה, והסיבה שיש קורבנות בהמה ולא קורבנות אדם ביהדות, כי לבהמה יש רק את החיים החומריים שלה, יש לה את הגוף שלה ותו לא. אם יש לה משהו להקריב, זה את הדבר הזה. אבל אדם מעבר לגוף יש לו נפש. כדי להקריב משהו להשם הוא לא צריך למות. להפך, הוא צריך להשאיר את הגוף בחיים, כדי שיוכל למסור את הנפש לחיות תוך כדי מסירות נפש. להקדיש את כל כוחותיו ומרצו וחייו למען הקדוש ברוך הוא. כדי לקדש את שמו בעולם. בדתות אחרות היה מאוד מקובל פולחן המוות, והיהדות היא כל הזמן מדברת על הקדשת החיים ולא על המיטה. שני הסיפורים המרכזיים בתנ״ך שבאים לשרש את אותה תפיסה שלילית של קורבנות אדם, האחד מהם זה עקדת יצחק, והשני זה הסיפור שסיפרנו כרגע על בת יפתח. הסיפור שהסתיים בצורה טרגית, כשלא קלטו את המסר הנכון, איך צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא בחיים ולא במוות. בסיכומו של דבר, יש פה באמת מעשה נורא, מהקשים והנוראים בתנ״ך, של קורבן אדם, אולי גרוע מזה של אב שמקריב את ביתו, אולי גרוע מזה כשזה היה בטעות בעצם, כמו שלמדנו, ואולי גרוע מזה כשהיה אפשר בקלות למנוע מזה, ורק בגלל שיקולים של כבוד, של יוקרה, של מעמד, וכל אחד יגזור כבר את ההקשרים האקטואליים, אותה נערה חפה מפשע לא ניצלה והוקרבה. יש גם תפיסה מעוותת ולא נכונה של המושג קורבנות אדם ביהדות, והנזק העצום שהיא גורמת. אני רוצה לסיים בקטע יפה שכותב שי עגנון, בתור איזשהו סיפור, והוא מספר כך. ואף על פי כן נרדמתי וישנתי. מאיכן יודע אני שישנתי מן החלום שחלמתי. חלמתי שבאה מלחמה גדולה לעולם, ונקראתי אני למלחמה. נדרתי נדר להשם, שאם אחזור בשלום מן המלחמה, כל היוצא מביתי לקראתי בשובי בשלום מן המלחמה, עלה אותו עולה. חזרתי לביתי בשלום, והנה אני עצמי יוצא לקראתי. אין ספק שהרעיון היפהפה הזה שכותב פה שי עגנון, הוא מתכתב עם הסיפור של בת יפתח, הוא בא לעשות בו איזה תיקון ולהגיד שאם אתה רוצה להקריב פה משהו לאלוקים, אל תקריב את החיים של מישהו אחר. תקריב קודם כל את עצמך, את החיים שלך. זה לא אומר שאתה צריך למות בשביל זה. ואתה צריך למסור קודם כל את חייך לפני שאתה בא להרוג ולפגוע באחרים. יש שיר מאוד מפורסם של רבי יצחק קוטנר, מבוסס על שירו של רבי אלעזר זכרי, בעל העקידה. משירים ככה היפים והדנים של סעודה שלישית, שאומר כך, בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח הקים לקרני יהודו. ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. לכל אחד יש בתוך הלב שלו את המשכן הפרטי, את המקדש שהוא בונה, ושם הוא צריך באש העקידה שבוערת בתוכו להקריב את נפשו. אבל כמו שאמרנו, לא במוות, אלא בחיים, ובחרת בחיים למען תחיה. תודה רבה.